רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה עם טל שניידר.
שלום וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט עושים פוליטיקה, מבית הפודקאסטים עושים היסטוריה. אני טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של אתר זמן ישראל, והיום אנחנו בחלק השלישי בסדרת המפלגות שנעלמו מן המפה הפוליטית. שלוש מפלגות מן המוכרות והוותיקות בישראל לא נמצאות בכנסת ה-25, וספק אם ישובו. דיברנו בפרק נפרד עם פרופסור אשר כהן על מחיקתה של הבית היהודי, המפד"ל. חלק ב' שהיה הפרק הקודם, הקדשנו למרץ, שם דיברנו עם פרופסור אבנר דשליט, והיום אנחנו מארחים את פרופסור אמל ג'מאל, ראש מכון וולטר ליבך לחקר דו-קיום יהודי ערבי, מרצה וחוקר בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש החוג למדע המדינה של האוניברסיטה, ומי שפרסם מחקרים רבים בתחום תיאוריה, תקשורת פוליטית, תהליכי דמוקרטיזציה, לאומיות, אזרחות, חברה אזרחית, תנועות חברתיות ומיעוטים, וספרך האחרון על החברה האזרחית זכה בפרס האגודה הישראלית למדע המדינה. שלום לך פרופסור.
שלום רב.
אז קודם כל המון תודה שהצטרפת אלינו היום. אנחנו התכנסנו לדבר על מחיקתה של בל"ד. בפרקים הקודמים ככה צחקתי ואמרתי, אנחנו בהלוויה, בשיבה, אולי אנחנו כבר אחרי שהוקמה המצבה, אני לא יודעת, האם בל"ד מתה לגמרי או שיש עדיין חיים במפלגה הזו?
היא עדיין חיה ובועטת, אנחנו שומעים ממנה הרבה, יש לה מוסדות כמובן, היא חלשה גם כלכלית וגם העובדה שהיא לא מיוצגת בכנסת, יצרת אתגר קיומי מאוד רציני למפלגה, עתידה וכן הלאה, אבל בינתיים היא חיה, ואני לא חושב שהיא תיעלם מהר מאוד מהזירה, כי היעלמות מהכנסת אין משמעה שהמפלגה איננה יכולה לפעול בזירות אחרות ומישורים אחרים, וככה היא עושה בזמן האחרון.
אוקיי. אני אגיד כמה מילים. הברית הלאומית הדמוקרטית, זה השם המלא, נוסדה ב-1996, לקראת הבחירות לכנסת ה-14. מבחינה מדינית, היא דוגלת בהפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. כמובן, זה שונה מההגדרה של ישראל כפי שרואה את עצמה כיום, כמדינה יהודית ודמוקרטית. תומכת בנסיגת ישראל מהשטחים כמובן, במימוש זכות השיבה כפתרון לבעיית הפליטים, פליטים הפלסטינים. ובהקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים או מזרח ירושלים, היא פעלה במשך כל השנים לשמירת הייחוד הלאומי, תרבותי, אתני של המיעוט הערבי בישראל, שאפה לבטל את ההכרה במסודות הציוניים של מדינת ישראל, ודרשה תמיד להכיר בערבי ישראל כמיעוט לאומי, וגם הם דיברו על הפרדת דת מהמדינה, מפלגה חילונית בסך הכל, במהלך כל ההיסטוריה של המפלגה, כמו שאמרנו, מ-96, פיצולים ושיתופים, בעיקר עם חדש ועם טל של אחמד טיבי, וכמובן כניסה לרשימה המשותפת, והכי ככה אני חושבת חשיפה לציבור הישראלי הרחב, בגלל הפסילות החוזרות והנשנות על ידי ועדות הבחירות, ואחר כך ערעור לעליון ואישור של המפלגה. ולפני שנקפוץ פנימה, אנחנו נדגיש כמובן את מייסד המפלגה, חבר הכנסת עזמי בשארה, שבסופו של דבר נחשד בריגול ובסיוע לארגון החיזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה, עזב את המדינה וחי כיום בקטר. בהמשך, חבר הכנסת באסל רטס הורשע ב-2017 בהברחת טלפונים סלולריים לאסירים פלסטינים. הוא נידון לשנתיים מאסר, הוא השתחרר כבר, ואגב, אם לא ידעתם, אז באסל רטס הוא בן דוד של עזמי בשארה. ועוד פרט אחד חשוב, בבחירות לכנסת ה-25, בל"ד קיבלו 138,000 קולות. בשביל לעבור את אחוז החסימה של 3.25, צריך היה 154,000, זאת אומרת, היו חסרים להם 16,000 קולות. פרופסור ג'מאל, אני יודעת שאתה חקרת את הכתבים של עזמי בשארה, את הטקסטים שלו, למחקר שלך קראו חזון האומה המדינית ואתגר מדינת כל אזרחיה, עיונים בכתביו של עזמי בשארה, זה היה ב-2006, אבל ככה היה לך הצצה לתוך הראש שלו. אז מה בעצם הביקורת שהייתה להם נגד הסכמי אוסלו? למה הם היו צריכים להמציא משהו חדש ולא ללכת עם המסגרות שהיו קיימות באותה עת בשמאל או בשמאל הערבי?
טוב, דבר ראשון צריך להבהיר שהבל"ד היא המשך של התנועה או הזרם הלאומי בתוך החברה הערבית בישראל, ותמיד היה להם דגש מאוד רציני על השיוך הלאומי שלהם. ומשם כמובן, אם אני עונה על השאלה שלך, ההתנגדות או הביקורת על אוסלו, משום שאוסלו, הנחת היסוד שלה לא הייתה הכרה בזכות ההגדרה העצמית והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, אלא היה סוג של, מבחינתם כמובן, היה סוג של מניפולציה דיפלומטית פוליטית בינלאומית על מנת למסמס את הסוגיה הפלסטינית. וכמובן, ככל שתתקדם הזמן ולא הוקמה מדינה פלסטינית, אז הם הוכיחו או הראו שמה שדיברו עליו הולך וממש בפני עיני כולם.
זאת אומרת, בעת שהם קמו, הם אמרו, זה לא יעבוד, ואז ברבות השנים הם רק זכו להוכיח את צדקתם, נכון. כך שהדברים לא עבדו.
נכון, זה העניין. וגם כשאת מסתכלת על אוסלו כהסכם, הדבר שלנו לא מאוזן, כי אשף מכיר מדינת ישראל. לעומת זאת, ישראל מכירה באשף כהנציג הלגיטימי הבלעדי של העם הפלסטיני. אין פה הכרה מאוזנת, אז לזה התנגדו, כמובן הייתה ביקורת, גם לא, מעבר לבלד, אבל בלד בעיקר, אם אנחנו מדברים עליה. זה אחד, שניים, כל הדברים המרכזיים החשובים לעם הפלסטיני נדחו כאילו לשלב הבא, כמו זכות השיבה, כמו ירושלים, כמו גבולות וכן הלאה, וסוגיית ההתנחלויות, שלא הזכרה בכלל. אנשי הבלד היו מהראשונים, ובשאר עצמו היה מהראשונים להטריע שאי הכללה סוגיית ההתנחלויות בהסכם אושלו, להגביל את ישראל מלפתח את ההתנחלויות, מלהעמיק את ההתנחלות בשטחים שאמורים להיות מיועדים לדינה הפלסטינית, אז ישראל תמשיך לזחול לאזורים האלה, וכך תחסום את האפשרות בכלל להקמת מדינה פלסטינית. הם ספרו כבר את זה מאז. זה מתחבר גם לאידיאולוגיה הכוללת שלהם, של המאבק למען מדינת כל אזרחיה, על בסיס טענתם שמדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בהגדרתה הפורמלית, אבל מדינה ציונית, היא מדינה שמתפשטת, מרחיבה את השטח ששולטת בו, ובכך איננה מכירה בזכותו של העם הפלסטיני, ששב על אותה כברת ארץ, בזכותו להגדרה עצמית, מוסדרת בשני הצדדים באופן סימטרי.
מתוך הדברים שאתה אומר, עולה בעצם הסתירה המובנית של בלד, כי הם מהרגע הראשון קמו על איזשהו בסיס של להתנגד לאיך שמדינת ישראל נראית ומתפתחת, ומצד שני לעשות את זה מתוך המוסדות של מדינת ישראל, וגם בהתחלה אנחנו מכירים שבעצם קבוצה מסוימת מתוך בני הכפר, שזו תנועה שמתנגדת בכלל או התנגדה לקיום בחירות, קבוצה מסוימת הצטרפה לתוך בלד. זאת אומרת, בלד קמה על אתוס שלא להסכים בכלל לשותפות עם המוסדות הציוניים, זאת אומרת, כפי שהם באים לידי ביטוי מדינת ישראל. כן. אבל כן להיות בתוך המשחק. איך חיים עם הסתירה המאוד קיומית הזאת?
טוב, דבר ראשון, בדבריו של פשרה, הוא לא מדבר על סתירה במחשבה הפוליטית שלו או של בלד, אלא סתירה במציאות. מדינת ישראל יצרה מצב שבו יש מתח מאוד רציני בין הקיום של שני העמים במשותף על אותה כברת ארץ, וכל עוד והציונות משמעה זכות יהודית בלעדית על המקום, הכולל כמובן התפשטות גיאוגרפית והתרחבות סוציולוגית באמצעות עלייה בלתי מוגבלת. אז באופן אוטומטי הוא אומר, הכרסום בהוויה הפלסטינית, בזכות על המרחב הפלסטיני, והצעד של 96 בעצם הקמת בלד וכן הלאה, היה צעד כזה שלא ניתן להפנות את העורף להיסטוריה. אנחנו צריכים לפעול בהיסטוריה, אנחנו צריכים לפעול בדרכים שונות, ואחת הדרכים זה לפעול באמצעות המוסדות הישראלים כדי לשנות את אופייה של מדינת ישראל מבפנים. עד כמה הם באמת התכוונו לזה, עד כמה זה היה אפשרי וכן הלאה, זה נשאיר לספקולציות. אבל הטענה הפוליטית היא שאפשר, היות ואנחנו אזרחים ויש לנו זכויות, והיות ואופיו של המקום מעוצב על ידי הכנסת, על ידי מוסדות המוסד הנבחר, אז אנחנו נביא את כולנו למוסד הנבחר. נשפיע בצורה פרוצדורלית, אז נעשה את זה. ואם לא, לפחות אנחנו משמיעים קול כדי לזעוק נגד המציאות הבלתי שוויונית.
אני אחדד רגע את השאלה שלי, כי בפרקים הקודמים שדיברנו על מרץ ועל הבית היהודי, או המפדל, האופן שבו הם נעלמו, חלק מהשיח היה שאנשים עבורם נעלם הבית, הבית היהודי, שהיווה איזושהי מפלגת של אבא אמא בזהות היהודית ציונית, או מרץ, מפלגת שוויון ערכים, שהיוותה עבור אנשים, שוב, זהות פנימית, רגשית אפילו. ופה בעצם האנשים באים לתוך מפלגה, כשהמהות שלה היא סוג של התנגדות, וזה כשהמפלגה הזאת היא קורסת, הולכת, לא עוברת את אחוז החסימה בפעם הראשונה מאז 96, אז יש אולי תחושה של, אני אומרת במרכאות, ניצחון. כי ממילא אנחנו לא מאמינים בשיטה, אז הנה ניצחנו ואנחנו לא בפנים. זאת אומרת,
יש זרם בתוך המפלגה.
פרדוקס כזה שהוא קשה להכלה.
תראי, יש זרם שבתקופה האחרונה דיבר על האפשרות הזו שלא ללכת לבחירות, שהגיע הזמן בעצם להפסיק את המשחק שהתחיל ב-96, משום שהוא לא מועיל, הוא דווקא משרת את מוסדות המדינה, את ה-white washing, מה שנקרא, של מדינת ישראל כמדינה ליברלית דמוקרטית, שמאפשרת לקולות שונים להשתלב. והטענה הזו כמובן חוזרת ל-96, שבעצם הניסיון הזה להשפיע מבפנים איננו צולח, ולהפך. הוא משרת את הזה, ובעצם העובדה שבגעת לא פסל, הוא חלק מהאסטרטגיה של ההכלה של הכל הזה. אז יש קול כזה. מצד שני, הרוב עד עכשיו הכריעה לטובת השתתפות. כפי שאמרתי, הסיבה המרכזית היא להשמיע קול מתנגד מפנים. זה אומר, המשך של הקו שפתחה האליטה הערבית בתוך ישראל, שפועלים בתוך מסגרת החוק. זאת אומרת, החוק הישראלי הוא הזירה. וכל עוד החוק מאפשר להשמיע קולות מתנגדים לשיטה, מבקרים את השיטה, הזכותם של אזרחים להיות חלק מזה. עכשיו, הדגשת את הפן הלאומי, חשוב להדגיש את הפן האזרחים, משום שדיברו על זהות לאומית ואזרחות מלאה. זאת אומרת, לטענתם, האזרחות הישראלית איננה אזרחות שוויונית, משום שהיא כוללת בתוכה, זאת אומרת בחובה, עליונות יהודית. ומה שהם רצו לעשות זה שאזרחות מעצם טבעה, על פי החוק צריכה להיות שוויונית, אז אנחנו צריכים לפעול כמפלגה כדי להביא לשוויוניות בתוך ההקשר הזה, ולכן היה להם שני כובעים, כובע לאומי זהותי וכובע אזרחי. האזרחות שלהם איננה אזרחות שדמיינה או מדמיין לו הרוב היהודי, כי הרוב היהודי רוצה סוג מסוים של אזרחים ערבים שהם כפופים לעליונות של הרוב היהודי. ובלד בעצם מתנגדת לעניין הזה, אבל היא רוצה לעשות את זה מתוך מסגרות המדינה עצמם, אם זה בית המשפט, ואם זה בכנסת, ואם זה באמצעות התקשורת, וכן הלאה.
ובוא נדבר רגע על הזהות הלא דתית שלהם, זאת אומרת, זה לא שהם התנגדו לדת, אבל בחרו לא להבליט את זה.
זאת הנקודה בדיוק, משום שהם, יש להם, הם בעלי זהות לאומית, והלאום הפלסטיני כולל דתות שונות. גם מוסלמים, גם נוצרים, גם דרוזים וגם דתות אחרות.
גם יהודים.
וגם יהודים בוודאי, וכתוצאה מזה, אז אי אפשר לדבר על דת. הזכויות הדתיות צריכות להישמר כחלק מהתביעה לאוטונומיה אזורית, פרסונלית, שבשארה העלה כבר עוד לפני הקמת בלד. זאת אומרת שמפלגה חילונית לא מובן האנטי-דתי, אבל גם אינם מדגישים את השיוך הדתי כנקודת המוצא לפעילות פוליטית. הפעילות הפוליטית היא של העם הפלסטיני, הזהות הלאומית, שמאגדת בתוכה את כל הדתות שמרכבות את העם הפלסטיני. זה תמיד, אגב, הודגש על ידי התנועה הלאומית הפלסטינית בכלל, ובלד עמדה על כך. אבל זה גם אצל חד"ש אותו דבר. זאת אומרת, מפלגות ערביות, חוץ מהתנועה האסלאמית, תמיד נטו לדבר על זהות פלסטינית, על זהות כוללת, כדי להימנע מקונפליקטים פנימיים שקשורים למבנה הסוציולוגי החברתי של העם הפלסטיני, מדובר בדתות שונות. הרוב כמובן צריך להבהיר שהרוב הוא מוסלמים, ובשארה עצמו הוא בכלל נוצרי, אז זה לא משנה. השיוך הדתי איננו נקודת מוצא לפעילות פוליטית, אלא השיוך הלאומי, והקונפליקט בין העם הפלסטיני למדינת ישראל הוא קונפליקט לאומי ולא דתי. ולכן התביעה להגדרה עצמית היא בעצם גולת הכותרת של הפעילות של בלד. בתוך זה תמון כמובן גם הכרה בזכות ההגדרה העצמית של היהודים הישראלים, וזה דגש מאוד חשוב לשים על השולחן. זאת אומרת, בלד איננה מתנגדת לזכות ההגדרה העצמית של היהודים הישראלים, היא כן מתנגדת למוסדות הלאומיים, ואי הפרדה בין יהודים בעולם לבין מדינת ישראל, משום שאי הפרדה כזו פוגעת בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. כנה לגבי העם הפלסטיני, רואה בו יחידה, שחלק ממנו יקבל זכות ההגדרה העצמית.
ומכאן הוא והרצון בזכות השיבה.
כמובן.
שהייתה אמורה להיות מהשיבה בלתי מוחלטת, כל מי שרוצה לחזור?
תראי, השיח הוא אמביוולנטי. אני חושב שבלד שמחה על המנהיגות הפלסטינית שמנהלת את המסע ומתן מול ישראל למצוא את פתרון הראוי. בוודאי יש קולות בתוך בלד שדיברו על זכות השיבה של כל הפלסטינים לכל שטח המולדת שלהם, פלסטין, מהירדן לים. כמפלגה הפוליטית שפועלת בתוך במסגרת הכנסת בישראל, הם לא אכלו להצהיר על כל על העמדה הזו.
כדי לא להיפסל.
כדי לא להיפסל, אבל כן מדובר עקרונית על פתרון הבעיה הפלסטינית, במוסכם בין הצדדים שמנהלים את המסע ומתן.
אחד הדברים שדי מטלטלים לצורך העניין שהם לא נפסלו, זה למשל אחרי הנסיגה של ישראל מלבנון. הם הביעו עמדה שחיזבאללה ניצח, והזדהו בעצם עם ההצלחה כביכול של חיזבאללה, למרות שאתה יודע, בנרטיב הישראלי לא רואים את זה כאיזה ניצחון של החיזבאללה, והם פשוט גם נסעו לסוריה, נפגשו עם אנשי חיזבאללה וכולי, ודי מדהים שהם לא נפסלו אחרי כל זה.
דבר ראשון, מערכת היחסים שלהם עם חיזבאללה ועם פעילים פוליטיים או תנועות פוליטיות בעולם הערבי, זה משהו
לא... הם פגשו את בשאר אסד, כן, פגשו אבל... גם את האב בזמנו.
נכון, אבל בוא נבחין בין למה הם לא נפסלו, כי זה עניין ישראלי פנימי, למה הם לא נפסלו, תכף נגיע לזה. אבל חשוב שבחינת ההיגיון שלהם הם מפלגה ערבית, פלסטינית, ששייכת למרקם האזורי של העולם הערבי והמוסלמי, ולכן אויבות בין מדינת ישראל לבין העולם הערבי, או בין קהילות מסוימות בעולם הערבי, או ארגונים מסוימים בעולם הערבי, לא מחייב את האוכלוסייה הערבית להיות אויבת גם של הקורות האלה.
גם כשמדובר בארגון טרור שיורה לתוך ישראל ופוגע זהו. גם באזרחי ישראל הערבים זהו. בכל
זהו.
מקום?
אז פה נכנסים לפולמוס. אני חושב, אני רוצה להבהיר את העמדה, ההיגיון שעומד מאחורי הדברים שלהם, ואז החידודים שהם עושים. דבר ראשון, אין אויבות בין האוכלוסייה הערבית בישראל שהיא חלק מהעם הפלסטיני לעולם הערבי. זה אחד. שניים, מערכת היחסים בין ערבים בישראל לבין העולם הערבי צריך להיות נתון להחלטתם הם, כל עוד והם לא עוברים על החוק. זאת אומרת, מדינת ישראל, שיש לה קשרים בינלאומיים מאוד ענפים, בעולם היהודי ובעולם הלא יהודי, איננו יכול לבוא בתביעה לאוכלוסייה הערבית בישראל ולהגיד, אתם לא יכולים לנהל מערכת יחסים פתוחה עם הקרובים שלכם, עם העולם הערבי,
מדינת ערבית. לא, אבל לא מדובר על קרובים, הרי...
אז זהו, לגבי...
וגם יש פה כן עבירות על החוק שהם עשו בצורה מפורשת.
אז תכף נגיע לזה, על זה חלק מהם שלהם מחיר בכלא או בכנסות כאלה ואחרים. זאת אומרת, הם ניסו לפעול במסגרת החוק, וכל עוד והחוק הישראלי לא מונע או לא מנע מהם להגיע למקומות מסוימים, אומרים מה שלא נאסר על ידי החוק, מותר. זה נקודת המוצא. אם מדינת ישראל רוצה לאסור משהו, אז שתמנע אותו בחוק. עכשיו, אחרי שהם נסעו, ובשארה נפגש עם מנהיגי חיזבאללה, אם זה בלבנון, ואם זה כמובן בסוריה.
וגם ככל שזכור לי, החוק אוסר את זה בצורה מפורשת, פגישות עם נציגי ארגון טרור, או בכלל כניסה בכלל ללבנון או לסוריה.
ההגדרה של ארגון טרור, היא באה בשלבים, ובשלב יותר מאוחר. טענה של בשארה עצמו, למשל, שהפעילות הפוליטית שלי בנויה על החסינות המהותית שלי כחבר כנסת, וחלק מהפעילות הפוליטית שלי זה קשרים בינלאומיים, ואני זכאי להיות בקשרים בינלאומיים עם כל מיני כוחות, גם אם הם לא מוצאים חן בעיני מדינת ישראל, או הרוב היהודי בישראל, או הממשלה המכהנת בישראל. החסינות המהותית מאפשרת לי את זה, ולכן מערכת היחסים שלו הייתה מאוד עניפה באמת בעולם הערבי. הדגש של חיזבאללה זה הדגש ישראלי, אבל אפשר היה מחובר לכל העולם הערבי כמעט. היו חברים במצרים, היו חברים בסוריה, חברים בכל מיני מקומות, והוא הצליח כמפלגה כמובן לבסס רשת יחסים עם מפלגות דומות בעולם הערבי, ואם זה באלג'יריה, ואם זה בתוניסיה, ואם זה במרוקו, וכן הלאה, אז זה צריך לקחת את זה בחשבון. בין היתר כמובן, כוחות התנגדות בעולם הערבי, ומושג ההתנגדות הוא מושג שהוא טבע בצורה מאוד מאוד מובהקת כחלק אינטגרלי של המסורת הפוליטית שלו. התנגדות לעוול, התנגדות לעושק, התנגדות לכיבוש, התנגדות וכן הלאה, שזה מותר על פי החוק הבינלאומי. אלה טענותיו הבסיסיות.
כן.
וכאשר הוא נתקל בחוק הישראלי ונגרר כמובן להגן על זה, אז הוא הגן את זה בחסינות המהותית מצד אחד, ומצד שני, מה שלא נאסר על פי חוק, מותר לעשות. ועובדה שאנשים מפלגתו, לא חברי כנסת, להוציא כמובן את סעיד נפה שאפשר להגיע אליו, שנכנס כן לכלא על ביקרו בסוריה, אפשר עצמו לא נכנס לכלא לעניין הזה. זאת אומרת, מדינת ישראל בעצמה, עד שהגיע לשלב שבו מעמידה בן אדם למשפט, זה היה אחרי שהוא סיים את תפקידו כחבר כנסת, אבל אפשר עצמו מעולם לא עמד לדין על העניין הזה. הוא נפסל על ידי ועדת הבחירות המרכזית, ובגץ החזיר אותו לזירה, משום שבגץ, על פי הפסיקה, אמר בצורה מפורשת, הם הגיעו קרוב מאוד לקו האדום, אבל לא חצו אותו. זאת אומרת, לא עברו עבירות שנחשבות פליליות על פי החוק הישראלי, או נוגדות את העקרונות היסוד של המדינה, וכתוצאה מזה, הם עדיין יוכלו להיות מוכלים בתוך הפרלמנט הישראלי.
אגב, גם בסיפור של מלחמת לבנון השנייה, הוא שם שהוא קיבל כסף, מאות אלפי שקלים,
טוב, הוא שם
תמורת אותי. מסירת ידיעות או מידע, והוא טען, אם אני זוכרת נכון, הוא טען שהוא נתן דברים שהם היו גלויים, שממילא התפרסמו בעיתונות העברית, ושזה גם לא היה לגורמים עוינים, אלא שהוא מסר למכרים שלו. אבל לא, הטענות האלה לא הגיעו בעצם לבית משפט, כי אי אפשר לעשות משפט פלילי בהיעדר...
אז אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אני יודע מאנשים שלו, או ממנו, מה שהוא הצהיר, וכמובן מה שנאמר המפלגה, ש... בכלל, הבן אדם שהוא עמד איתו בקשר עיתונאי לבנוני, שראיין אותו, ואז עלו כל מיני דברים. זה שהבן אדם היה מקורב לחיזבאללה, כמובן מדינת ישראל רצה לפסול אותו וחיפשה אותו אטום, וכמובן הפלילה אותו ציבורית לפחות בשיתוף פעולה עם אויב של המדינה בעת מלחמה. אז זה מה שהביא אותו בעצם לצאת.
מבחינת בלד, בעצם הם לא רואים הבדל בין זהב הגלון לבין גביר. הם לא רואים הבדל בין מרץ לבין ימין קיצוני. הם אפילו, אני חושבת, היו לה איזשהו התבטאויות שמרץ אולי גרועה יותר, כי היא משתפת פעולה עם הדיכוי. ובעצם, אני חושבת שב-2022, אפשר להגיד שיחד עם הנפילה שלהם, הם גם סוג של שמחים גם על זה שמרץ לא נמצאת. הנה, אכלו אותה כולם.
דבר ראשון, זה לא מדויק להגיד שהם רואים בליכוד או בעוצמה יהודית ומרץ אותו דבר. בלה צריך להגיד, משכה את השכבה האינטלקטואלית המשכילה בחברה הערבית, ולא רק, אבל בעיקר, כשאנחנו מסתכלים על 96, הייתה הילה מאוד מאוד חזקה למפלגה, היה לה עמוד שדרה אידיאולוגי מאוד חזק, וזה משך את האינטלקטואלים, והחוגי
האקדמיים, אליטות.
בהחלט, בצורה מאוד מאוד חזקה. הדיונים שהתקיימו בבלה תמיד היו דיונים רעיוניים, תמיד היו סביב סוגיות כאלה ואחרות, ולא ספק שיעור הקומה של בשארה כפילוסוף העמיד אתגר מאוד מאוד רציני על מפלגה, כי היה צריך תמיד להצדיק בצורה מנומקת את מה שהמפלגה צריכה לעשות, ללמק את העמדות שלה כלפי פנים, כלפי חוץ. גבי מפלגות ציוניות בהחלט הם הפרידו וידעו מה ההבדל בין מרץ לבין מפלגות ימין, אבל תלונה שלהם כלפי מפלגות מרכז שמאל ושמאל בעיקר, שאתה לא יכול להיות עקרוני מחוץ באופוזיציה, ברגע שאתה מגיע לכנסת, אתה לא מממש את העקרונות שלך, כפי שאתה מבטיח לעשות. וכשמרץ הייתה בממשלה, אם זה ממשלת רבין, ואם זה כמובן יותר מאוחר, אז התלונה הייתה תמיד שמרץ בעצם שותקת על דברים מסוימים, כדי להבטיח את המשך כהונתה בממשלה, בקואליציה, והדוגמה האולטימטיבית זה בעצם ממשלת בנט לפיד. שבעצם מרץ העלימו את הסוגיה המדינית. אז יש פה ביקורת מאוד מאוד רצינית, אבל לדעתי הביקורת קצת יותר עמוקה מבחינה אידיאולוגית, משום שמרץ היא מפלגה ציונית. מפלגה ציונית משמעה עלייה פתוחה של יהודים למדינת ישראל. עלייה פתוחה ללא סייגים וללא מגבלות ומוסדות לאומיים שפועלים לשמר את העליונות היהודית, אם זה בגיוס כספים במגביות בעולם ואם זה בדרכים אחרות, אז העובדה שהן מפלגות ציוניות משמעו שימור העליונות היהודית, ועל זה יש ביקורת מאוד מאוד רצינית, ולכן כאשר הם מגיעים לממשלה, אז המשך המימוש, כאשר הם יכולים לקבל החלטות, ואינם מפסיקים בעצם את הפעילות של המוסדות האלה, או את ביקורות האפליה בין אזרחי המדינה, אז בעצם הם טוענים שמדינת ישראל בעצמה לא לוקחת את האזרחות ברצינות. היא בעצמה לא לוקחת את האזרחות שלה ברצינות. היא משתמשת בזה כדי להגביל אותנו כאוכלוסייה לא יהודית. לעומת זאת, ליהודים, בעצם היותם יהודים, גם אם הם לא אזרחים, יש זכויות יתר. פה הביקורת על מפלגות השמאל.
אני מתקשה טיפה לגשר על הפער שבין, כמו שאתה ציירת עכשיו, את האקדמיים, את הוויכוחים הערכיים, הגותיים, הפילוסופיות של הפוליטיקה וכולי, לבין הפעילות המעשית. זאת אומרת, יש כאן, וזה גם דיברנו גם קודם על הסתירה הפנימית הזאת, זאת אומרת, יש פה אנשים שמצהירים הצהרות כביכול של שוויון ושל זכות שיבה ושל מעין נייטרליות אזרחית כזו, אבל במעשה שלהם, באקטים, כניסה, הברחת טלפונים לתוך תאי כאלה של אנשים שהורשעו בדברים החמורים, טרוריסטים למען האמת, נסיעה לחיזבאללה, שזה שוב ארגון שיורה בלי הבחנה על אזרחים ישראלים, בין אם הם ערבים ובין אם הם יהודים, יורה על כולם וגם הורג. חיזבאללה, אנחנו יודעים, פגע באזרחי ישראל שגרים בצפון, בין אם בלי הבחנה, בלי של דתם. יש פעת, הפער הזה בין כביכול איך שהם תופסים את עצמם לבין איך שהם הפעולות שלהם.
כשאת מסתכלת על מספר האנשים מבלד שנעצרו או נכנסו לכלא או שילמו מחיר על עבירה פלילית או עבירה נגד טרור וכן הלאה, אז את רואה מספר מאוד מאוד מוגבל. המפלגה הייתה מאוד מאוד זהירה בפעילות שלה, היא רצה לפעול ופועלת עדיין במסגרת החוק הישראלי, ואומר את זאת בצורה מפורשת, החוק הישראלי כמובן שנתון לשינוי, שאנחנו נפעל לשנותו וכן הלאה, אבל במסגרת החוק זה המוטו המרכזי של המפלגה. גם אם השיח שלה, שיח לאומי, פלסטיני, ויש בו הרבה סימבוליקה, יש בו הרבה רומנטיקה לאומית וכן הלאה, בפועל הם פועלים במסגרת החוק. עכשיו, לגבי אנשים שסרחו, אז בוא נגיד את זה בכנות, אין מפלגה ישראלית שבה האנשים לא סרחו בצורה כזו או אחרת. זה אחד. שניים, אלה שסרחו אמורים לשלם את המחיר על פי המפלגה, ויש כאלה ששלמו את המחיר. אז מבחינת המפלגה כמפלגה עכשיו, לא כאיש איש כזה או אחר, מבחינת המפלגה כמוסד שמייצג ציבור רחב, הוא רוצה לשמור על הייצוגיות שלו, כי יש לו מה לתרום להגנה על זכויות הציבור הערבי בעיניו, ולכן הוא צריך לפעול במה שהמערכת מאפשרת. את מציינת אדם כזה או אחר במפלגה, אם זה רטס, ואם זה אפשרה, ואם זה אנשים נוספים, אז בוודאי...
צריך להגיד שזועבי
הורשה... רטס ישב בכלא, כן, זועבי שילמה מחיר...
שזועבי הורשה בעבירות מימון בחירות, אם אני זוכרת נכון.
נכון, אז היא שילמה כנס מאוד רציני.
אז מבשרה ברח.
אז מבשרה החליט לעזוב את הארץ, כי הוא לא האמין ב...
הסתלק, ברח.
כן.
וזחלקה, שהיה יושב ראש המפלגה הרבה שנים, לא הורשע ושום דבר, וגם נכון, לא הוא אשם.
נכון.
ואז באמת מגיע איזשהו שלב שבו המפלגה עושה שינוי. הולכים הביתה, זועבי, רטס כמובן שבכלב וזחלקה, ובאים שני אנשים חדשים, אחרים, טאנס שחדה וסמי אבו שחדה, שהם עם טונים הרבה יותר רכים, אמנם עדיין דברים קשים, אבל אתה יודע, טאנס שחדה, מי שמכיר, סגנון הדיבור שלו, הוא מבליט את האג'נדה הכלכלית, וסמי אבו שחאדה מדגיש אג'נדה חינוכית, והם לא חשודים בשום דבר, וגם לא יוצאים לפעולות כאלו, אז את המפלגה הזאת היא כן עושה איזשהו, מנסה לעשות איזשהו שיפט, קולטת שזה לא טוב.
אנשים יקעו על חטא. אני זוכר כשבאסל גטאס הוצף הנושא עיתונאית, ואחרי זה הורשה, אנשים יקעו על חטא, אנשים מאוד כעסו בתוך המפלגה. שזה לא מתאים, גם בהיותו חבר כנסת, אבל גם לא לטובת המפלגה, ובוודאי לא לטובת הציבור הערבי. אז המפלגה, כמו כל מפלגה,
למה זה לא מתאים אם לכאורה, אם חלק מאותה ערביות לאומית?
לא, זה לא נכון. לעבור על החוק, במיוחד על ידי חבר כנסת, או להשתמש בחסינות שלו, הייתה ביקורת מאוד רצינית במפלגה. סיפור פשרה אחר, סיפור זועבי אגב אחר. אבל פה יש התנגשות ברורה עם זה, והוא נתפס על חם. הסוגיות הפוליטיות הן סוגיות אחרות לעומת הפליליות. למשל, הטענה מול פשרה, הטענה מול זועבי, הרוח במפלגה היא שאלה, זאת רדיפה פוליטית מאשר עבירה על החוק, וההרשאות או ההרשאה של זועבי וכן הלאה, זה בדברים מעין פרוצדורליים כלכליים של ניהול כספי המפלגה, שהוא בעצם טעות אנוש יכולה לקרות עם כל אחד. Mm-hmm. אבל השינוי הדורי, לדעתי שאת מציינת, הוא חשוב מאוד להדגיש. אני חושב שהמפלגה...
השינוי הזה התרחש, צריך להגיד, בסביבות 2019.
נכון.
במערכת בחירות הראשונה מתוך הארבע, כשאז נכון. נכנס, אולי מתנס שחד נכנס קודם.
מתנס.
כן. אבל יחד עם השינוי, נכון. המפלגה עכשיו גם התרסקה ובעצם נמחקה מהזירה הפוליטית.
תראי, זה לא קשור לאישים, אז בוא נעשה, נהיה הוגנים כלפיהם. דבר ראשון, בוודאי החולשה של המפלגה נגרמה לא על ידי כניסתם של האנשים האלה, אלא על ידי הדור הקודם שיצר את מה שיצר. זאת אומרת, גם עבירות שדיברנו עליהם, וגם החלשות האידיאולוגית, גם מאבקים פנימיים בתוך המפלגה, יצירת זרמים בתוך המפלגה וכן הלאה. ולדעתי, כספים שהגיעו מחול גם גרמו לקצת השחתה בתוך המפלגה, וגרמו להרמת גבה בתוך המפלגה.
והכניסה שלהם למשותפת החלישה אותם?
דווקא להפך, הצילה אותם לתקופה מסוימת, הכניסה למשותפת. אבל המעבר לדור הבא היה הכרחי, כי גם תקנון המפלגה לא אפשר לחלקם, זחלקה במקרה הזה, להמשיך לרוץ, וגם הציבור, הלחץ הציבורי יצר מצב שבו צריך להביא פנים חדשות. אז האנשים האלה באו להושיע את המפלגה, אבל האנשים האלה אינם, באותה תקופה, כמובן לפני כמה שנים, לא היו מוכרים לציבור בצורה מספקת, ולכן לדעתי הקמת המשותפת הצילה את המפלגה. אם בלד הייתה רצה לבד עם המנהיגות החדשה באותה תקופה, אני לא בטוח שהייתה עובד אחוז החסימה. יש כאלה שיתנו, כן, הנה, אתה רואה, יש להם תמיכה עכשיו, קיבלו 138,000 קולות, אבל דבר ראשון, הם לא עברו את אחוז החסימה, ודבר שני, לדעתי, הנסיבות שבהם התרחשו בחירות 22 שונות ממה שהיה ב-2019. ברגע שהמפלגה ב-2019 בבחירות הראשונות רצה עם רם, אז הם קיבלו 4 מנדטים בסך הכל. זאת אומרת, מרבית המנדטים באו לדעתי מרם ולא מבלד. זאת אומרת, בלד נחלשה כבר אז. הקמת המשותפת בספטמבר 2019 לדעתי מנף את המפלגה, וזה שימר אותה לתקופה ממושכת.
בתקופה שבתוך המשותפת, הפער בינם לבין חדש בא לידי ביטוי בנושא הזה של המלצה על מועמד לרשות הממשלה, כשחדש אמרה אנחנו ממליצים, ובלד אמרה מה פתאום, אנחנו לא חלק מהממליצים, אם אני זוכרת נכון זה היה על כחול לבן.
כן.
זה חשף את הפער הזה, ואתה יודע, קראתי איזשהו דימוי נחמד, נדמה לי בטור בעיתון הארץ, אם אני זוכרת נכון, של עודה בשרת כתב,
עודי בשרת.
עודי בשרת, כמו הורה שהוא איש חדש, אם אני זוכרת נכון.
כן, לעבר היה מזכיר חדש.
כן, הוא קורא לזה כמו הורה שמביא את בניו לחוף ואוסר עליהם לשחות. כן. ככה הוא התייחס להתנהגות של בלד בנושא ההמלצות.
כן.
זאת אומרת, שוב אנחנו חוזרים באנו לשחק את המשחק הפוליטי, אבל לשחק אותו בלי לשחק אותו, להיות בפנים, להיות בחוץ.
לא, בתנאים. לדעתי בתנאים. לשחק אותו בתנאים. לא הכל מותר כאשר אתה נכנס למשחק הפוליטי. אתה לא חייב לפעול על פי רצונן של המפלגות הציוניות, במיוחד אם הן מכפיפות אותך לצרכים שלהם וזורקות אותך ברגע שהן לא צריכות אותך. זאת אומרת, השותפות אינה שותפות אמיתית על פי דעתם.
כולל להצביע עם הליכוד ביחד להפיל ממשלה שהיא הרבה פחות נוראית עבור המיעוט הערבי.
זהו, אני לא רוצה לגונן עליהם, כמובן. כי אני לא מסכים עם כל מה שהם עשו, אני מנסה להסביר מה ההיגיון שלהם מאחורי ההתנהגות. זה לא אומר שהם צודקים, זה לא אומר שזה נכון להם כמפלגה ולציבור הערבי. אבל לפחות ההיגיון שעומד מאחורי הדברים, זה שכמובן חדש היא אויב של בלד, משום שחדש מנעה צמיחת כל מפלגה ערבית אלטרנטיבית שיכולה לחסם בכוחה, ולכן תמיד יש מתח. אל תשכחי שבשארה עצמו היה חלק מפלגה קומוניסטית וחלק מחדש,
כן.
עד שהוא פרש עם קריסת ברית המועצות לשעבר, והחיבור בין האנשים האלה שפרשו מחדש עם בני הכפר, עם עוד קבוצות אינטלקטואלים בערים גדולות, כמו נצרת ושפרעם וכן הלאה, והקמת בלד הייתה סוג של ניגוח לחדש מלכתחילה, ולכן הקרבה ביניהם הייתה אילוץ, חתונה בלתי רצויה לשני הצדדים. זאת אומרת, כאשר עכשיו הייתה להם ברורה מסוימת בבחירות האחרונות, חדש לא הכניס את בלד.
כן.
ובלד עשו שמיניות באוויר כדי למצוא פתרונות שמתיישבים עם תפיסת עולמם בלי לתת בחורה לחדש. זאת אומרת, האיבוד שם הוא המתח שם מאוד מאוד גדול בגלל תפיסות העולם השונות. בלד מדגישה את הסוגיה הלאומית ואז האזרחית, והם טוענים נגד חדש שהיא מקבלת המדינה היהודית ועליונות יהודית וכן הלאה, ופועלת במסגרת כללי המשחק קיימים. בקיצור, יש שם, רק נקודה אחרונה, המתח הזה קיים. עכשיו, כאשר מדברים על הכניסה למשותפת, אז היה מאבק מאוד רציני על הקמת הרשימה והמיקום ברשימה. וכשאנחנו מסתכלים על הקמתה ב-2015, בלד התעקשו בצורה בלתי מתפשרת על המיקום שלהם לפני שני כוחות. לפני אחמד טיבי, אחד זה שבאיתו יש אויבות, על אף שהוא נכנס לכנסת עם פשרה.
על גבם של
בדיוק אנשי בלד.
הוא התחיל עם פשרה
ב-96.
אבל הוא עדיין בא בתור טל. כבר אז,
כן,
נכון?
כן, כמובן. האיחוד עם טיבי ב-99 נבע מהפחד של בלד לרוס לבד, וכמובן נולדה שם אויבות מסוימת, אבל המשותפת תחשו שהם יהיו לפני טל ולפני התנועה האסלאמית, רם, ומתליחו אז, אבל המאבקים הפנימיים, העקרוניים, אבל גם האלקטורליים, כי צריך להגיד בחשבון, יש סקרים, ורואים שבלד נחלשת בסקרים, חדש שומרת על כוחה, פחות או יותר רע מתחזקת, אז הם רוצים לחלק את ההוגה מחדש, וזה יצר פיצוץ כמובן.
לסיכום, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אולי קצת לדעתך יותר האישית, האם אתה חושב שבלד היא גרמה נזק ליחסי יהודים ערבים בתוך ישראל? או שהיא אולי לא גרמה נזק, אבל לא.
תראי, קשה להעריך, אני חושב, אני רוצה להיות כנה, קשה מאוד להעריך, כי אין לנו מדדים מה זה עושה. אני חושב שבלד השתדלה מאוד להדגיש קול מסוים בתוך האוכלוסייה הערבית, כדי להנחיח אותו בזירה הישראלית, וכדי לשכנע את החברה היהודית שאפשר לחיות ביחד, אבל בתנאים ששני הצדדים צריכים להסכים להם ולא צד אחד. אני חושב שהם לא הצליחו, ולדעתי, ואני חושב שבכתיבה שהזכרת, הכתיבה שלי, אני חושב ששאלתי את זה מאז ומתמיד, על סוגיית הזהות. פוליטיקה של זהויות היא פוליטיקה בעייתית מאוד. משום שברגע שאתה מחנך לזהות מסוימת, והיא הופכת להיות המוטו המרכזי של הפעילות הפוליטית שלך, קשה לך מאוד להציף את הגבולות, את החיץ בין מה לגיטימי ומה לא לגיטימי, כי הזהות הופכת להיות סוג של רומנטיות פוליטית, נגיד זה ככה. אז פה בלד נפלו, אני חושב שהציבור היהודי מעולם לא היה קשוב, משום שהוא שומע את התקשורת הישראלית, מעולם לא היה קשוב בעצם לניואנסים, שמציבה בלד, לאתגרים שמציבה בלד, שהם אתגרים מאוד רציניים, וגם מעולם, בלד לא הצליחה מעולם להדגיש את הפן האזרחי-כלכלי שלה. לדעתי זו הייתה טעות, בוודאי, כי פה היא יכולה ללכת יחד עם הרבה מפלגות, גם ציוניות בעידנים האלה, גם לא ציוניות, יהודיות לא ציוניות, כמו שס. יש הסכמות שם, ולדעתי כשאני מסתכלת על הפעילות שלהם בוועדות הכנסת, את רואה שיתופי פעולה.
נכון.
כשאת קוראת את פשרה מדבר בוועדות החינוך והתרבות של הכנסת, את שומעת טון מאוד מאוד מסוים, שמדגיש את הפלורליזם, את הרצון לשמור על שוויוניות, אבל הם עשו, דעתי, עוול לעצמם, לא נזק ליחסי יהודים ערבים שקשה מאוד למדוד אותו, אבל לעצמם עשו עוול בעצם זה שהם לא הצליחו ליצור את האיזונים הנכונים בתוך המערכת שהיא מאוד מאוד מאתגרת, ובזה, לדעתי, נצטרך להמתין ולראות. אני לא חושב שבלד תיעלם מהמפה לגמרי, כי אני רוצה להזכיר לשומעים שבלד, בעצם השורשים שלה בתנועת אל-ארד בשנות ה-50 וה-60, והרשימה מתקדמת לשלום בשנות ה-80.
אל-ארד.
אל-ארד, כן. בשנות ה-80 הרשימה מתקדמת לשלום, ובשנות ה-90 בלד, אז הגלגול הזה של הקול הלאומי, אני לא חושב שהוא יעלים פוליס.
יהיה להם עוד גלגולים קדימה, אולי בשמות אחרים, מיתוג חדש, נראה.
נכון.
פרופסור עמל ג'מאל, תודה רבה שהחכמת אותנו. אם הגעתם עד לכאן, עד לסוף הפרק, אז אני אזכיר לכם שוב שיש שני פרקים קודמים ששווה להקשיב להם, אחד על הבית היהודי מפד"ל, השני על מרץ. תודה רבה לצוות של עושים היסטוריה, לדוקטור יובל דרור, העורך הראשי, רן לוי, בעל הפודקאסט עושים היסטוריה, ומי שהקים את הרשת של הפודקאסטים הזו שלנו. דני תימור המנהל העסקי, אביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, אני טל שניידר, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר של עושים היסטוריה, ובאפליקציה של עושים היסטוריה, ואפשר לעקוב אחרי חשבון הטוויטר והפייסבוק שלי, אני מעלה שמה את כל הפרקים. תודה רבה.